קורא את סיפוריך באופן קבוע ומזה זמן שאני רוצה לכתוב לך את הסיפור שלי, ליתר דיוק סיפור שהייתי שותף לו. ממה שאני זוכר, עדיין לא כתבת סיפור על חזנים, על בעלי תפילות כתבת פעמיים, הסיפור היו קוראים מתוך שימו לב אל הנשמה, ועוד סיפור על צ'למר אחד שעשה שלום בין מתפללי בית כנסת. אבל ההבדל בין בעל תפילה לחזן הוא כמו ההבדל בין בימבה למרצדס, רק שכל אחד חושב שהוא המרצדס. עולמם של חזנים הוא לא פשוט כלל ועיקר. זה לא כמו בעל מקצוע שיכול לעשות את עבודתו גם אם הוא חולה וגם אם הוא פצוע. לחזן יש כלי אחד והוא הגרון שלו. ואין כמו החזנים לדעת שהגרון שלהם הוא לא ממש שלהם, אלא של הקדוש ברוך הוא. ברצותו הוא משמיע צלילים של נגינת הלווים, וברצותו הוא לא משמיע הגה, או חמור מכך, משמיע הגה שהולך לצד ימין מתום לצד שמאל, למטה במקום למעלה, ומוביל לשביל קורקר במקום לדרך סלולה. לו ידעת כמה חיים של חזנים הם תמיד בצל המתרים העדינים שבגרונם, היית תמה מי בכלל בוחר בתפקיד הזה. גם אם חם לך, אתה לא יכול לשבת מול מזגן, או בחדר קר מדי. וכך ניתן לראות חזנים צעיף בשלהי דקייטה באמצע הקיץ, ולא נכנסתי לפוליטיקה הגדולה שבתוך הביצה הצפופה הזו. מי קיבל תפקיד ואיפה, מי מצליח להשתלב עם המקלה, ומי כל כך מתנסה שהמקלה עושה לו דווקא. קשים עם חייו של חזן. וזו כנראה הסיבה שרק ילדים של חזנים הולכים להיות חזנים. הם פשוט מתרגלים למציאות חיים שאף אדם מהיישוב לא מעלה על דעתו לחיות. אז הנה, אני חזן, אבא של חזן, וגם התחתנתי עם ביתו של חזן. כבר מילדותי הייתי חזן מצידו של אבי. כשרק הגעתי לבית בר מצווה, התחילו להשאיל אותי לכל מיני בתי כנסיות קטנים שאין להם כסף לשלם לחזנים. מבחינתם זה היה חזנות חינם, ומבחינתי לימוד חזנות חינם. כי לא חשוב איזה קול יש לך וכמה שאתה יודע לשיר, אם אין לך את זה בשטח, לא תהיה לך הצלחה, כי חזן זה עניין של אישיות, לא רק של קול ועניינים טכניים. בגיל 18 כבר הציעו לי לשמש כחזן בימים נוראים ובתשלום, אך כאן אבא שלי הפתיע והתנגד נמרצות שיהיה חזן מקצועי לפני נישואי. בחור ישיבה צריך להיות בישיבה ולא לעסוק בשום מקצוע, אמר. כששאלתי אותו בעדינות מדוע אבא שלו לא הבין את זה, הוא ענה לי להפך. תשמח שאבא שלך כן מבין את זה. זה היה ויתור בשבילי, איך ידעתי שאבא שלי מתכוון לטובתי, וכשניסיתי עם בת של חזן, אולי בגלל שלא כל אחד מוכן להתכנס לעולם עם החזנות ולהתחתן עם חזן, להפתעתי עוד בשלב הפגישות השבר אמר לי בפירוש, אני יודע שהציעו לך הצעות להיות חזן וגם נקה ואיפה, ואני יודע שאביך התנגד, אבא שלך הוא סוחר טוב, עכשיו אני קונה חזן במחיר גבוה של בחור ישיבה. אם את זה נשמע לכם קצת בוטה, זה כי אתם לא מכירים את שפת החזנים. הם יודעים גם לאחוז מעצמם וגם להתבדח על עצמם באותו משפט. מיד אחר הניסויים כבר היו לי כמה הצעות איפה להתפלל, ובחרתי באחד מהם על פי הצעת הרבי שלי. הוא גם ביקש ממני להתפלל במקום שלא תהיה לי קביעות והתחייבות, שהוא אוכל לעזוב מתי שאני רוצה, והוא הסביר לי שהוא מבקש ממני את זה למקרה שהחסידות תצטרך חזן חדש, והוא יוכל להיות רגוע שהוא יוכל לקחת אותי. המחמאה הזאת הייתה שווה לי יותר מכל הקביעות, ואני התחלתי דרכי כחזן, והצלחתי בו מאוד במשך עשרות שנים. לפני 3 שנים חלה אחד מחבריי במחלה נדירה. אם לא די היה בכך שהוא חש כאבים עזים בביטנו, נוספה בעיה שאף רופא לא ידע מדוע זה קורה לו. הוא ואשתו הסתובבו בין הפרופסורים, ואף אחד לא ידע לומר מה הבעיה. והמצב רק הלך והחמיר. חשבו שהוא רגיש ללקטוז, עשו בדיקה ושללו את זה. אז הוא שמח, אחר כך עשו בדיקה על גלוטן ושללו את זה. אז הוא שמח שאינו גלוטן. אחר כך עשו בדיקה על קוליטיס ושללו את זה. ואז הוא הפסיק לשמוח, כי הוא הבין שכל פעם ששוללים לו משהו, הוא צריך דווקא לדאוג שהבעיה יותר חמורה. אז הם עלו לקרון, ולאחר מכן לכל מיני מחלות שלא שמעת ולא תשמע, ועדיין לא היה תשובה. ממה הוא סובל. על פי אחד היועצים הרפואיים, הוא נשלח לרופא מומחה בבית חולים מסוים בשיקגו, ארצות הברית, להבחן מה המחלה המסתורית ממנה הוא סובל. וכמובן שאשתו הייתה צריכה לטפל בילדים, נקראתי אני לנסוע ולשוט איתו שם. הגענו לשם, עשו לנו מספרי טלפונים של יהודים בקהילה, ואני חייב לומר שהם קיבלו אותי בצורה, אותנו, בצורה שלא תאמן. יהדות ארצות הברית כולה מאופיינת בהכנסת אורחים בלתי רגילה. אני מוכרח לציין שיהודי שיקגו עברו אפילו את הרף הגבוה הזה. אולי לא ביקרתי מספיק בקהילות אחרות, אך ממה שביקרתי וחזן מבקר הרבה, אין ספק ששיקגו לוקחת את המקומות הראשונים בהכנסת אורחים. השירות בשיקגו התארכה מעבר למתוכנן, היינו שם כמה חודשים, ואז הגיעו הימים הנוראים. ניגשתי ראש הקהל ואמרתי לו, אני חייב לכם הכרת הטוב בעל תשואר. אם אתם רוצים, אני מוכן להיות כאן חזן בראש השנה ללא תשלום. הוא קפץ על ההצעה כמוצא שלל רב, זאת מאחר בפעם אחת קיבלו אותי מטעמי נימוס להיות בעל תפילה במוסף של שבת, ואני מטעמי נימוס סירבתי והם לחצו. עוד קצת והסכמתי, חסר היה להם שלא. כל הנושא הזה של סירובים והפצרות הוא חלק בלתי נפרד מחייו של חזן, רק שיש כאלה שלא מכירים את הכללים ומאמינים שהחזן באמת לא רוצה להתפלל לפני העמוד. תשכחו מזה, הוא מת להתפלל. קיצר, הרבצתי שם חזנות ברמה הכי גבוהה וכולם באו אליי ושאלו אותי איך זה שישבתי בפינה מאחור ושתקתי עד עכשיו. חשבתי בלב לומר להם, תשאלו את עצמכם, למה לא הצעתם? ובמקום זה אמרתי בכל, תשאלו את עצמכם, למה לא הצעתם? תוך דקות התפרסמה הידיעה שהחזן, אריה, הולך להיות בעל התפילה בימים הנוראים. בשלב זה עליי ללכת טיפה לאחור ולספר שבבית הכנסת הזה, שהיו בו 300 מתפלים, היה יהודי אחד מאוד מבוגר, שנראה מעט תימהוני. כמה ימים לאחר שהגענו לשם, מישהו סיפר לי בשקט שיש שרואים בו פועל ישועות, ושכדאי ללכת אליו שיתפלל לחברי החולה. לקח לי זמן לגשת אליו, והוא הקיף את עצמו במין חומה כזאת, שלא היה פשוט סתם כך לגשת אליו. הייתי מתיישב לידו ומתפלל, ולאחר התפילה מנסה לבוא עמו בדברים, אך בכל פעם שהתחלתי לדבר, השיחה הסתובבה סביב נושאים אחרים, ותכלס, ברכה, לא הצלחתי להוציא מהפה שלו. יום אחד התיישבתי לידו בתפילת שחרית, וכשחלץ את התפילין, שמתי לב למספר שחקוק על זרועו, המלמד על כך שהוא ניצול שואה. או שוויצה, אני אומר לו, שכחתי, רק ישראלים יכולים לבוא עם דיבור כזה. אושוויץ, כאילו מדובר באיזה מחנה נופש. אושוויץ, הוא מאשר לי. סבא שלי היה שם, אולי הכרת אותו, אני ממשיך עם שיחת החולין, המענה הזאת, משל, דיברתי איתו על מלון נופש בערי האלפים. אחר כך אשתי אמרה לי שבחול, שגם לא מדברים גם על נופש, לא משנה באיזה הר, אם לא הוזמנת לשיחה הזו, על ידי אדם עזר עמו אתה בא בדיבור, אבל כאמור, אני ישראלי, שיהיה אושוויץ, שיהיה שוויץ, אני את שלי אמרתי. אם הייתי מכיר את הסבא שלך, אולי לא הייתי כאן, אומר הזקן, ואני עונה לו, אתה צודק, יש משהו בזה. ושוב, את הברכה לא קיבלתי, ואז מגיע ראש השנה. אפרופו אושוויץ, כאן עליי לסתות מהסיפור ולגלות כמה פרטים על חזנים ועוזריהם. לכל חזן יש מלווים. ירצה או לא ירצה, יש חזנים שבאים חמושים במקלה, יש כאלה שמצרפים חזנים מתלמדים, אם משום שקופים עליהם, ואם משום שמתפרטסים מהם, ואם משום שגם חזן צריך לנוח ויש כיתי תפילה שידעו מדי דורות למנוחת הרלוחים. בין החזן למתלמדים שוררים יחסי אהבה שנאה. הוא נעזר בהם, אך קצת חושש מהשוואה ביניהם, בעיקר בקטעים מסוימים שבהם הוא אותו מתלמד ממש טוב. זו מעין קנאת חזנים שאמורה להרבות שירה, אבל בתכלס הרבה חוכמה אין בה. כתב את הסיפור בשם סודות של גבאים, כעת אני מספר לך סודות של חזנים. אם יש משהו ששנו על חזנים באופן מיוחד, זה מתפללים שחושבים שהם חזנים. אין שום בעיה שיתחזנו עם הקהל, אבל הם נהנים להתחזן איתך, מה שהורס את הנאה לקהל, ועוד יותר, לחזן. אתה מביא את תירה בישמואל את עצמו, והם מביאים לך זיוף שגורם לך לרצות חלק להיות חלק מהסרט הרוגי מלכות. אתה עוצר בנקודה מסוימת, והם ממשיכים לסלסל. במקרה הטוב, כולם יודעים שזה לא אתה. במקרה הפחות טוב, חושבים שזה אתה שזייפת. ובכן, ביום ראש השנה כשאני מתחיל המלך, מי נעמד לידי צמוד צמוד לעמוד? אם לא היהודי הזה מאושוויץ, ומה הוא עושה אם אינו עוזר לי כחזן וכמקלה וכקהל? יש חזנים שפונים לחזן המשנה הבלתי צפוי הזה והבלתי קרוע הזה ובקשים ממנו להתחזן במקום אחר. יש שמלשינים לראש הקהל שיעשה במקומם את העבודה. אבל אני לא עשיתי לא את זה ולא את זה. גם מפני שאני מכבד זקנים, בעיקר כאלה שהיו עם סבא שלי או בלי סבא שלי באושוויץ, וגם בגלל שהוא לא מחזן בקולי קולות אלא בקול שקט שמגיע אולי לשורה הראשונה, אז אולי הוא מפריע לי, הוא לא מפריע לאחרים, והוא גם לא מזייף כל כך. אם אני לא מחשב את הקטע של בויכן לעבוד ביום דין, שם הוא נכשל במבחן לעבוד ביום דין. לכן אני מחליט להבליג ואף לשגר אליו חיוכים של תודה, כאילו כל חיי חיכיתי על הסיוע שלו בתפילתי. אומנם בקריאת התורה ניגש אליי ראש הקהל ושאל אם זה בסדר שהאיש ההוא עומד לידי ומחזן, ואני ראיתי על פניו שהוא מזמין תלונה מצידי, אבל אני אמרתי כן, הוא מאוד עוזר לי. ומיד ראיתי מבט של מסתמה על פניו שנמשך רגע קט והתחלף בחיוך אדיב. נהניתי מכל רגע. למרות שראש הקהל קיבל ממני תשובה ברורה, שלי באופן אישי זה לא מפריע, הוא החליט להיות פה למתפללי בית הכנסת, ולאחר התפילה של יום הראשון של חנוכה ניגש של, של ראש השנה, ולאחר התפילה של יום הראשון של ראש השנה, ניגש של הזקן ואמר לו, רביד, אתה מפריע כאן לתפילה, יש לנו חזן, ואם אתה מתעקש להיות חזן בעצמך, יש כאן את הבייסמנט שבנינו, מקומה מינוס 2 בשביל הסמכות, אז אתה יכול ללכת לשם ולהתחזן כמה שאתה רוצה. זה קרה ממש לידי ואני נעלמתי דום. ישראלים אולי לא כל כך מנומסים בדרגע להתעניינות אצל הזולת במחנות נופש או השמדה, אבל דווקא אצל בעלי הנימוס אתה יכול למצוא לפעמים התנהגות ברברית ממש במסווה של שמירה על הסדר ותקנות הציבור. אבל שתקתי, כי מי אני ומה אני מול ראש הקהל הגדול והעשיר הזה? ולהפתעתי, מה אומר היהודי הזקן ניצול השואלה אם לא כך? בעזרת השם? כך באמת עשה, אני אתפלל בבייסמנט. כמה דקות אחר כך התעשתתי ונזכרתי שאחרי כל אני ישראלי, אז ניגשתי לראש הקהל העשיר והגאה והגדול ואמרתי לו, ככה מדברים לניצול שואה? רציתי להוסיף ועוד בראש השנה, אבל את זה שמעתי. הוא הגיב לי בביטול, אתה מתרגש מזה כי אתה עורך כאן, אבל אנחנו מכירים אחד השני, זה הדיבור שלנו, אז אין לך מה להתרגש. הוא הכניס לי יפה יפה שאני עורך כאן וכדאי שיתנהג בהתאם. אבל אני לא נהייתי שקט. ניגשתי ליהודי הזקן ואמרתי לו שתדע שאתה מאוד עוזר לי ונותן לי ביטחון עצמי. בבקשה, אל תרד מחר לבייסמנט. הוא היה מופתע. אתה באמת רוצה שאני אעזור לך או שאתה רוצה לתת לי הרגשה טובה? בוודאי, אמרתי לו, אתה עוזר לי. חבל, הוא אמר. אני אמרתי לו שמחר נתפלל בבייסמנט ואני חייב לעמוד במילה שלי. באותו לילה היה קשה לי לרדם, קביתי שהזקן יחזור בו מדיבורו, ושאלתי את עצמי כיצד יהיה עליי לנהוג. אם אכן ירד להתפלל שם, צמרמורת הייתה לי מזה. למחרת אני מגיע לתפילה, הזקן לא שם. אני מחכה רבע שעה, ואז מחליט לרדת לבייסמנט, קומה מינוס 2. אני רואה אותו שם, עטוב בטלית, מתפלל לבדו. אני ניגש אליו ואומר, רבי, בוא תעלה למעלה. הוא אומר לי, זה רצון השם שתפלל לכאן, והוסיף, ממעמקים כוסיחו השם. אני אומר לו, מה עם מניין? הוא אומר לי, אפילו באושוויץ היה מניין. ואוסיף לפעמים. התחלתי להפציר בו, מהר מאוד הבנתי שהוא לא יעלה למעלה, גם אם חייו תלויים בכך. בלית ברירה יצאתי מהבייסמנט לכיוון נחל התפילה המרכזי, ואז עלתה בליבי מחשבה, אני מתפלל עם היהודי זה ואימא, או שהוא יעלה למעלה, או שאני ירד למטה. ניגשתי לראש הקהל ואמרתי, היהודי הזה כן מתפלל בבייסמן. והוא אומר לי, יופי לו, מה זה קשור אליי? זה קשור אליי, שמעתי את עצמי אומר. אני מתפלל עם היהודי הזה, והיא מה? הוא הביט בי, אתה בטוח שזה מה שאתה רוצה לעשות? בטוח לגמרי, אמרתי לו. אתה יודע שבעולם החזנות אין סודות, הוא אומר. מהר מאוד התפרסמו השמועות על חזן שנטש את הקהילה בגלל משיגס. כמה שנים עברו מאז, ואני זוכר בפרוטות את ההרגשה שלי כשהוא אמר את הדברים. מזרמים חשמליים במוח שלי, אני ידעתי שאני יורד למטה, גם אם זה אומר שאף אחד לא יזמין אותי יותר להיות חזן. הזרמים היו סוג של נכונות, כעת אני חושב על זה, כנכונות למות על קידוש השם. בשבילי זה היה החלטה להמית את תפקידי כחזן, בשביל העיקרון הזה. אני מעדיף לאבד את מטרי הקול שני מאשר להשאיר את היהודי הזה שם למטה לבדו, כך אמרתי, וירדתי שוב למינוס 2. מסתבר שהדברים האחרונים נאמרו על ידי ברמת קול, והמתפללים חשו שיש איזו בעיה עם החזן. עד מהרה החלו אנשים לרדת למטה, לבייסמנט, לשכנע אותי לשוב למעלה, וכשראו שאני לא מסכים, הם פנו על היהודי הזה, כן. ההוא, ממעמקים קרתיך השם, הוא נשאר כאן. העניין למעלה נודע שהחזן ממנו התמוגגו כל כך אתמול, טוב, את זה אני לא בטוח שאמרו, אבל אני מקווה כך, מתפלל בבייסטמנט לבד עם ניצול השואה. כמה יהודים החליטו לרדת להצטרף? ככה הסתברו לה עם 40 איש מתוך 300 בבייסטמנט שיחלך, מתוך 300 בבייסטמנט שיחל להכיל את כל המתפללים, אבל היו רק 40, ואני כבר התכוננתי להתפלל המלך. ומה קורה אם לא כך? מערכת הקירור שבית כנסת למעלה קורסת. ומכיוון שמזג האוויר בחוץ באותה שנה היה חם במיוחד והגיע לכדי 35 מעלות, עד מהרה לא היה ניתן להתפלל למעלה. הגוי הצמוד לבית הכנסת הסביר שזאת תקלה שלא ניתן לתקן בלי חברת המזגנים. מפה לשם, עוד לפני שמגיע המלך, מגיעים כל המתפללים לקומה מינוס 2, שם המזגן עובד. עד האחרות שבהם. שהוא תמיד ראשון, הלא הוא ראש הקהל, כולם מסדרים את הכיסאות הפלסטיק בבייסמן, שהפך לבית הכנסת המרכזי. תפילה כזו כמו שהייתי שם, לא חוויתי וככל הנראה לא אחווה בחיי. מעבר לתפילה המרגשת, במקום הקטן יחסית והצפוף, היה משהו באוויר. כולם ראו בזה יד השם. השם שיצא לאותו יהודי כבעל מויפס, כמו הצדיק את עצמו. אך גם כאלה שלא האמינו בכך, הבינו שיהודי גדול הוא, אם משמיים גלגלו כך. והיהודי ישן עצמו להתחזן עוד יותר מהיום שקודם. למעשה אני נתתי לו לקחת את החזנות בקטעים מסוימים לבדו. אני חייב לציין שהוא התגלה כחזן לא רע. נו טוב, אולי לא חזן, אבל עם קצת פיקטוח קול, אני מאמין שהיה יוצא ממנו משהו. רק שבאושוויץ לא היה ביקוש לאותם מומחים לפיתוח קול, ובחשב השני אולי כן היה ביקוש, אבל לא היה לאף אחד כסף לשלם לאותם מומחים מפקיעי מחירים, וסליחה שאני מתחשבן איתם בהזדמנות הזו. אך ברצינות היה בקולו משהו רגשי, ואני תפסתי את זה מיד. מין מנגינה שבאה ממקום עומק ליבו הפצוע והמרוסק, שכבר היה במקום הכי קרוב לשמיים, וחזר מכאן. רגש הוא דבר מדבק, ואני נדבקתי. ותפילתי הפכה רגשית, הרגשתי שאני גם חזן וגם על תפילה בחד המחתה. המחשבה על חברי החולה, המתייסר במחובה בבית החולים, הוסיפו לי דמעות ובכי אמיתיים, הנדירים כל כך אצל חזנים ומצויים יותר בקרב בעלי תפילה. איזו תפילה זו הייתה, כמה אני מתגעגע לתפילה הזו, לכל הטנור שלי המשתלב עם קולו הדקיק של איש קדוש ומעונה, ולדמעות והבכי שמשתלבים יחדיו. קריאת התורה הסתיימה, ואנחנו עמדנו לפני תפילת המוסף. כל הקהל המתין שאתחיל בהנני העני. פתאום הרגשתי שלעולם לא יהיה לי זמן מתאים יותר לקבל את הברכה מהאיש הזקן שלצידי. ועוד משהו ידעתי, שהברכה שלו תתקיים. זה זעק מהאישיות שלו. האמת היא שאפילו מזוג האוויר צעק את זה. פניתי אליו ואמרתי לו, אני לא מתחיל תפילת מוסף עד שתברך את חברי ברפואה שלמה. הוא אומר לי בשקט, נדבר אחרי התפילה. אבל אני התעקשתי, עד שאתה לא מברך את חברי החולה, אני לא מתחיל, הנה נהיה אני. הציבור רואה את הדברים, את חילופי הדברים, ורובו גם שומע אותם, אבל לי לא היה אכפת. ראש הקהל מצידו הוא כבר לא עז להתערב, הוא כבר מכיר אותי, החזן שעוזב, קהל בגלל משיגס. ואז היהודי יוצא מניים, מזיז את ראשו ואומר, מי חולה? אף אחד לא חולה. ואני אומר לו, מה אכפת לך? תברך אותו שיברי. ואז הוא מישיר אליי מבט חודר, מבט שלא ראיתי שיש לו בכלל כזה. אם אני אומר לך שהוא לא חולה, אז הוא לא חולה. בוא נתחיל להתפלל מוסף. לא העזתי להתעקש, והתחלתי את הנני העני. אני בקול הטנור והוא בקולו הדקיק איתי, וכשאני מגיע למילים ויהיונה דילוגנו עליך אהבה, אני נזכר בדילוג שלי מבית הכנסת למעלה למטה לבייסמנט. ואז הגעתי למילים, וכל צרות ורעות הפוך לנו לכל ישראל לססון ושמחה, לחיים ולשלום, והאמת והשלום אהבו. לפתע הרגשתי שהחבר שלי יהיה בריא, וכל הצרות שלו ייעלמו ויהפכו לשמחות, הרבה בגלל שהאמת והשלום אהבו, העובדה שלא נתתי לאיש זקן ומעונה להתפלל לבדו, והסכמתי להקריב את כל הקריירה של איש כחזן. התפילה, ניגשו אליי כל המתפללים והודו לי על התפילה, והפעם הזה היה באמת לא רק מתוך נימוס. ולבסוף בראש הקהל ולהפתעתי חיבק אותי וביקש את סליחתי, ואמר שהוא מגיע אליי לאחר שכבר התנצל בפני הזקן על הפגיעה בו. ואז הזכרתי במילים מתוך ענייני אני ופשענו תחסה באהבה. זה בדיוק מה שעשה ראש הקהל. ראיתי חזנים גדולים וראיתי אנשים גדולים, אמר לי ראש הקהל, זו הפעם הראשונה שראיתי את שניהם באדם אחד. אני אחי חיים שלמים ולא אזכה למחמאה כזו. כשביני לבין עצמי אני יודע שהיא איננה נכונה. לכל היותר אני אדם קטן שעשה מעשה גדול. לזה אני מסכים. במוצאי ראש השנה אני מגיע אל הבית בו התחסנתי. אני מסתכל בטלפון ורואה 5 שיחות מהרופא המטפל. נהייתי לבן קשה לגעת, תיקולים ממה שהוא הולך לומר לי. עד היום זה טלפון מרופא היה רק בשורות רעות, וגם כשנשלל משהו זה היה לטובת או לרעת משהו יותר חמור. לא ידעתי למה לצפות. בהיסוס הרמתי אליו טלפון, ואז הוא אומר לי, אני שמח לבשר לך שעלינו לבעיה. מסתבר שהחבר שלך לא חולה בשום מחלה, יש לו בעיה קטנה, ואפילו מצחיקה. אני רושם לו תרופה פשוטה, וכל הכאבים ייעלמו כלא היו. הייתי בהלם. זה בדיוק מה שהזקן הוא אמר, הוא לא חולה. חזרנו הביתה בשמחה אין קץ. הדבר היחיד שהעיב על השנה, על השמחה שלנו, היה היא הנעימות לספר שכל המגדלים שבנינו בדבר מחלתו של חברי קרסו על ידי כדור אחד של אומברדקס פעמיים ביום. אני מאחל לכל ידידיי שיחוו אי נעימות כזו מול צרותיהם ודאגותיהם. כמו שאומרים, כל צרות ורעות הפכו לנו לססון, לשמחה, לחיים ולשלום. שנה חלפה. הגיעה השנה שעברה, חודשים לפני כן, כבר הוזמנתי לידי הקהילה בשיקגו, אך מחנת הקורונה טרפה את הקלפים, ואני נשארתי כאן. והשנה, שוב פנה אליי ראש הקהל, לבוא ולשמש כחזן. והוא אמר, לפני שנתיים זה היה הכרת הטוב, לפני שנה לא יצא, עכשיו אנחנו גם נשלם לך. אשתי הסכימה ששם מראש השנה עד יום כיפור אחלי ולהיית נאי. אני מבקש שהיהודי הזקן ההוא יהיה החזן המשני שלי, ושלא אצטרך לרדת לבייסמן על זה. ראש הקהל אמר לי, לצערי הוא איננו איתנו. הקורונה לקחה אותו יחד עם זקנים רבים בקהילה שלנו. היה שקט, ואז הוא אומר לי, הוא היה אדם גדול וקדוש, לא מספיק קיבלנו אותו, אבל בזכותך, מאז אותה תקרית, הוא זכה כאן לכבוד מלאכים. בשנה האחת שהוא זכה לחיות. אני בטוח שסלח לי על הפגיעה בו, כי עשיתי הכל כדי לכבד אותו. ולך אני יודע כל חיי, שעמדת על דעתך, וגרמת לי לראות את מה שאני, אני לא ראיתי. זה הסיפור השנה, אני אתפלל בשיקגו, בבית הכנסת המרווח, אבל אני בטוח שהזקן ההוא יחסר לי. ולמען האמת, גם הבייסמן הזכוס והלא מפואר יחסר לי. שם התפללתי את התפילה הכי משמעותית בחיי, מבחינת ממעמקים קראתיך השם.